רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. כבר במאי 2019, עם סיום סבב הבחירות א', התחלנו לדווח על כך שנתניהו רוצה חסינות, ולא סתם חסינות. הוא רוצה לשנות את חוק החסינות כך שיהיה לו קל יותר לקבל אותה בכנסת. היום צריך רוב גם בוועדה וגם במליאה, אתגר לא פשוט בכלל. בנוסף, הוא גם תכנן חוק שיסרס את בגץ כדי שלא יוכל להתערב בהחלטה להעניק לו חסינות. זו הייתה תוכנית האב, תוכנית החלומות של נתניהו. דיונים ברוח זו התקיימו בתחילת המסע ומתן הקואליציוני, בעיקר מול סמוטריץ' שבעצמו רצה לקדם חוק חסינות. זה לא עבר בשקט. עם הפרסומים שלנו ושל עיתונאים אחרים קמה מחאה ציבורית והחלה ביקורת גם מצד מפלגתו של ראש הממשלה. גדעון סער לדוגמה הבהיר מהר מאוד שלא יתמוך בשינוי החוק. נתניהו יפסן את התוכניות. יפסן, לא ביטל. לאורך החודשים שחלפו מאז הכחישו בסביבת ראש הממשלה שהחסינות נותרה יעד. עד שכבר לא ניתן היה להכחיש. 30 ימים שמקנה החוק לבקשת החסינות פקעו ונתניהו נאלץ להודות מבקש אני. בשל הביקורת הציבורית שהתפתחה אז, הוא נאלץ לבסוף לבקש חסינות במסגרת החוק הקיים. היום ננסה להבין מה זה בכלל חסינות, מה קובע החוק, והאם נכונה הטענה שהיא זמנית, ולמה בכלל צריך אותה במדינה שדוגלת בשוויון בפני החוק. לבסוף גם ננסה להבין מה הסיכוי של נתניהו לקבל אותה בסוף הדרך. פרסומת קצרה ומתחילים.
המאסטרים הוא פודקאסט חדש מבית קמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, ובו מתארחים המרצים הטובים ביותר בישראל לשיחות מרתקות על פסיכולוגיה, ביולוגיה ופיזיקה, מחשבים, טלוויזיה וניהול מסע ומתן, ועוד טעימות ממגוון הקורסים העשיר של המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, שמובילים מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. חפשו המאסטרים בכל אפליקציות הפודקאסטים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
איתנו המומחית מספר אחת בתחום, פרופסור למשפטים, סוזי נבות, שלום לך.
שלום.
בדיוק דיברנו על הצעדים הראשונים שעשינו יחד לפני כבר שני עשורים כמעט בערוץ הכנסת.
נכון מאוד.
את הגשת שם תוכנית, אני גם הגשתי גם את המהדורה, הייתי כתבת פוליטית, אבל אז כבר הצטלבו הדרכים שלנו, ואני מאוד שמחה ומודה לך שאת איתנו היום.
תודה רבה, גם לך על ההזמנה.
אז את יודעת, לנו בפודקאסט יש מסורת, אנחנו שמים את כולם בהתחלה באותו עמוד, הולכים ממש הכי לבראשית שאנחנו רק יכולים, ולכן אני אשאל אותך עוד לפני שבכלל נצלול לפרטים, למה בכלל צריך חסינות? מה זה בכלל המוסד הזה של חסינות ואיך הוא התהווה?
קודם כל, אני חושב שהמקור זה בימי הביניים באנגליה, המלך...
אז זה כן אבן יסוד.
זה ללא...
כן, אבן יסוד זה, בדמוקרטיה.
זה אכן אבן יסוד בדמוקרטיה. אז קודם כל היה צריך אותה בילוע שהמלך באנגליה, שהאדם שיש לו את כל הכוח, הוא החזיק את כל הרשויות, הוא הקים לעצמו פרלמנט, בדרך כלל היו נציגים ששילמו לו כסף כדי שהוא יוכל לממן את המלחמות שלו באנגליה בימי הביניים, ואותם אנשים רצו עצמאות. אז הם ירצו עצמאות, היו ישיבות עם המלך, וכל מי שהתבטא בצורה שהמלך לא אהב, אז סיים את היום שלו בטאור אוף לונדון, את יודעת, בדנג'ן שם למטה במרתפים, ואותם חברי פרלמנט אמרו, רבותיי, אנחנו רוצים לדבר בחופשיות, ולכן ב-1688, הערה הראשונה שיש לנו על כך, שבעצם מה שאומרים חברי הפרלמנט, זה לא דבר שאפשר להביא אותו, בעצם אפשר לתחקר אותם על זה. ואחר כך זה עבר דרך המהפכה הצרפתית, והרעיון היה להגן על נבחרי ציבור מפני רשות מבצעת מאוד חזקה עם הרבה מאוד כוח, שזה המלך. והשאלה אם זה מתאים להיום, הרציונלים שהתאימו אוקיי, בסוף המאה ה-18 לא מתאימים היום, אבל מה שמעניין זה שמיטב ידיעתי כמעט כל מדינות העולם שומרות על הרעיון של חסינות לחברי הפרלמנט. כשאנחנו אומרים חסינות בישראל, אנחנו מתכוונים באותה מילה לשני דברים שונים. אנחנו קוראים לה חסינות במילוי תפקיד בשם חסינות, ולחסינות האחרת גם בשם חסינות. ולכן כשאת אומרת חסינות, אני לעולם לא יודע למה את מתכוונת. בעולם יש שני ביטויים שונים לשתי החסינויות השונות. יש כמובן ביטוי של החסינות במילוי תפקיד, שיש לה שם אחד, ולחסינות השנייה יש שם אחר, ולכן אין בלבול בעולם. בישראל...
כשאת מתכוונת לא במסגרת מילוי תפקיד, את מתכוונת אדם שגנב ועשה עבירה בכביש, או דברים מהסוג הזה.
לחלוטין. יש לחבר כנסת הרבה סוגים של חסינויות. יש לו חסינות מפני מעצר, אי אפשר לעצור אותו, יש לו חסינות מפני חיפוש. כשאת ואני מגיעות לקניון, אנחנו פותחות את הבגאז'. חבר הכנסת לא חייב לפתוח, הוא רק יראה את התעודה. יש לו חסינויות נוספות, הן שונות לחלוטין. מהחסינות במילוי תפקיד.
אבל בעצם דיברת על שני סוגי חסינויות.
אני מדברת רק על המרכזית.
מתי נוספה לנו...
על אבן היסוד בדמוקרטיה.
אוקיי, מתי נוספה לנו הלבנה הזאת, שאומרת שגם כשהם ככה קצת מועדים וסורחים, אז גם אז הם מוגנים.
בואי נתחיל בראשונה. חסינות המרכזית של חברי הכנסת שלנו, בדיוק כמו חברי פרלמנט בעולם, זה שהם יכולים להתבטא באורח חופשי, ללא מורה וללא פחד, על מנת לאפשר להם לבצע את התפקיד שלהם בצורה המיטבית. עם חופשי, יש לו נבחרים חופשיים. הם יכולים לדבר ולהתבטא ולמלא את התפקיד הפוליטי שלהם, הפרלמנטרי שלהם, ללא חשש שהם פה ימעדו ופה יגידו איזה מילה שאולי זו הסתה, ופה יגידו איזה ביטוי אחר שאולי זה דיבה, ולכן אנחנו נותנים להם הגנה בעיקר על התבטאויותיהם.
זה מיקום המדינה.
זה מאז קום המדינה. כן. יש מקומות, למשל באנגליה, שהחסינות במילוי תפקיד היא לא על התפקיד של חבר הפרלמנט, היא על בית המחוקקים עצמו. זאת אומרת, החסינות היא בבית, בפרלמנט. ולכן באנגליה יש את הביטוי הנחמד הזה שאומר, כך, זה מה שאתה אומר בתוך הבית, בוא נראה אותך אומר את זה בחוץ. כמו ששני בריונים אומרים, בוא נראה אותך גיבור בחוץ, אז אומרים את זה באנגליה, בוא נראה אותך אומר את הדברים שאמרת לי, שזה בעצם הוצאת דיבה, נראה אותך אומר את זה פה בחוץ, מחוץ לפרלמנט, שאז אין לך חסינות אוקיי, בבית, החסינות הפיזית הזאת. אצלנו החסינות היא יותר דומה למודל שקיים באירופה, וזה חסינות לא על הבית, לא רק על הכנסת, אלא הנחת היסוד שלנו זה שחבר הכנסת יש לו חסינות איפה שהוא ממלא את התפקיד שלו. אם זה אצלך, למשל, מתראיין אצלך באולפן, ברדיו,
בהפגנות,
אוקיי, כמובן בכל מקום אחר, לרבות אפילו בנאומים, בהצהרות שהוא נותן, כנסים שהוא הולך, בכל מקרה כזה לחבר הכנסת על מה שהוא אומר, בעיקר על מה שהוא אומר, וגם מעשים שקשורים לדיבור, למשל, השתתפות בהפגנה, יש לו חסינות. החסינות הזאת היא מוחלטת. אנחנו אומרים שהיא מוחלטת במובן הזה שלא ניתן לקחת לו. אי אפשר להסיר לו. הוא לא יכול לוותר עליה, זה בכלל לא שלו. זה של
ראינו
הכנסת.
לזה אולי דוגמה עכשיו עם הנאום של שר המשפטים אמיר אוחנה במליאת הכנסת, שהפר צו איסור פרסום כשהוא חשף את תרגילי החקירה בתיק ניר חפץ.
דוגמה מצוינת, למה? כי נכון לרגע זה, השר... אוחנה לא נחקר. הוא אפילו לא נחקר על משהו שנחשד להיות עבירה פלילית, אם היה אומר את זה עיתונאי, הוא היה כמובן הולך לחקירה, ויכול להיות שהיה עומד לדין על הפרת צו איסור פרסום. עצם העובדה שהוא לא נחקר, אני מניחה שהיועץ המשפטי סבור, שמדובר בדברים שנאמרו במילוי תפקיד, ולא פעם ראשונה שמגלים סודות מעל דוכן הנואמים. במקרה כזה, המבחן הטוב ביותר והפשוט ביותר להבנה מתי זה במילוי תפקיד או לא, זה לראות מה עושה היועץ המשפטי לממשלה. למה? כי אם מדובר בדברים שהוא אמר במילוי תפקיד, היועץ המשפטי לממשלה, ברגיל הוא לא יפתח בחקירה, הוא בוודאי לא יגיש כתב אישום. הוא יגיד, הדברים אולי הם מהווים עבירה, אבל זאת עבירה במסגרת מילוי התפקיד. למשל, זו הוצאת דיבה, זה הסתה, זה גילוי סודות מדינה.
למרות שהיו בעבר פסיקות שחברי כנסת לא יכולים להגיד כבר מה שהם רוצים אם אינני טועה.
אני אתן לך את הדוגמה הטובה ביותר והחזקה ביותר, וזה הדוגמה של דוקטור עזמי בשארה, שהיה חבר כנסת, ואנחנו תמיד מוסיפים היום בחצי נימה מבודחת, שכל היודע דבר על מקום ימצאו ויכול להביא אותו, אצלנו מחכים לו לחקירה בעבירות לא פשוטות. הוא נאם נאום מקומם. באום אל-פחן, נאום המקאווה מהמפורסם, כי אנחנו טעמנו את טעמו של הניצחון, הוא אמר על מה שקרה כאן בתקופת האינטיפאדה, והיועץ המשפטי אז חשב שמדובר בתמיכה בארגון טרור, הוא אמר, תמיכה בארגון טרור לא יכול להיות שזה במילוי תפקיד. בית המשפט העליון, אמנם בדעת רוב, או שניים נגד אחד, אמר שהמיקרופון זה כלי עבודתו העיקרי של חבר הכנסת, ולכן דברים שהוא אומר, בין אם זה במכוון ובין אם זה ברשלנות, דברים שהוא אומר במסגרת מילוי התפקיד, שזה בליבה של התפקיד הפוליטי, שזה חלק מהמצע שלו, החסינות תגן עליו. אם תשימי לב, ההגנה על ההתבטאויות היא כמעט מוחלטת, ואני מדגישה זאת חסינות שעומדת, היא לנצח, היא לא זמנית. היא מגנה על חבר הכנסת גם לאחר שהוא סיים את כהונתו, זאת אומרת, אי אפשר לחכות לו בחוץ, מערכת האכיפה לא יכולה לחכות לו בחוץ ולהגיד, רגע, רגע, סיימת עכשיו להיות חבר כנסת? בוא נעמיד אותך עכשיו לדין על דברים שאמרת אז, שהיו בגדר תמיכה בארגון טרור, או הסתה לרצח, או אינני עוד, עוד דיבה. זאת חסינות שמגינה לנצח. עליו עד סוף ימיו.
אז רגע, אז מיד נדבר בסוגי החסינויות, כי זה גם מתקשר לתיקי נתניהו, כי בחלק הוא ביקש חסינות מהסוג הזה, ובחלק חסינות מסוג אחר. אבל בואי ננסה להבין קודם כל מה קבע החוק עד 2005. אנחנו מחלקים את זה לשתי תקופות זמן שונות.
את צודקת. אז קודם כל נשים בצד את החסינות שעליה דיברנו.
איך את קוראת לה חסינות
דיונית? חסינות במילוי תפקיד, אני קוראת לה, וזה הכי פשוט.
דיונית השם שלה או מהותית? זה מהותית, מהותית.
אבל אף אחד לא עושה את ההבחנה בין מהותיים. אומרים במילוי תפקיד, אז זה ברור שזה במסגרת, דברים שהוא עושה במסגרת התפקיד.
וקל לנו לזכור, כי מהותי זה במסגרת מהות התפקיד.
את צודקת. ככה... אני מקבלת.
כן.
עכשיו, לחברי הכנסת מאז קום המדינה, הייתה גם חסינות אחרת. חסינות אחרת שיש לה שם אחר בעולם, אבל זו חסינות שמגנה על חבר הכנסת מפני הליכים פליליים, גם אם הם לא נעשו במילוי תפקיד. וקחי דוגמה היפותטית, אותו חבר כנסת סיים את יום העבודה שלו, הוא נוסע הביתה, הוא בדרך חס וחלילה, כמובן, דוגמה היפותטית, הוא שודד בנק, אחר כך הוא יורה בשכן בחנייה, על זה שהוא לקח לו את מקום החנייה, ובלילה הוא גם מרביץ לאשתו. עכשיו, אין שום ספק שהדברים
צדיקה,
האלה...
צדיקה, כן,
אין שום ספק, וכמובן, נורא קל לנו לתת דוגמות דמיוניות. אין שום ספק שהדברים שהוא עשה הם לא, הם לא קשורים לתפקיד של חבר הכנסת. ולכן, הכלל בחלק ממדינות העולם, שעל דברים שאתה לא עושה במילוי תפקיד, אתה תעמוד לדין כמו כל אדם אחר. Mm-hmm. אבל אצלנו אמרו, לא. אנחנו רוצים בכל זאת לתת לחבר הכנסת הגנה גם על דברים שהוא עושה שלא במילוי תפקיד. אבל זאת תהיה הגנה אחרת.
וזה לא מקובל בעולם? זה לא אבן יסוד בדמוקרטיות?
זה ממש לא אבן יסוד בדמוקרטיה. יש את זה בחלק ממדינות העולם, זה קיים עדיין בחלק ממדינות אירופה, וזה הולך ומצטמצם עם השנים. הפרלמנטים מבטלים את החסינות הדיונית הזאת, כי אין לה שום הצדקה. היא נועדה למנוע מצב של רדיפה, אבל מצב של רדיפה התקיים, קודם כל הוא מתקיים אולי במשטרים טוטליטריים, והוא מתקיים או התקיים במשטרים שהיה בהם מלך בדיוק כמו אנגליה. היום אין באמת רשות רודפת.
Okay, זה, אז אני... צריך להבדיל, רק ככה נעשה סדר, חסינות מהותית היא החסינות על כל מה שאתה עושה במסגרת מילוי תפקידך, חסינות דיונית היא על כל העבירות שאתה עושה בזמן שאתה חבר כנסת ואינן קשורות לתפקיד.
נכון, וזאת חסינות אחרת, אני אקרא לזה זאת הגנה מיוחדת, וההגנה הזאת אומרת שאי אפשר יהיה להעמיד לדין את אותו חבר כנסת, גם על דברים שהוא עשה מחוץ לתפקיד. סוגריים, ירה בשכן ושדד את הבנק, אלא רק לאחר שהחסינות המיוחדת הזאת תוסר על ידי הכנסת, ורק אז דינו יהיה כדין כל אדם אחר. זו חסינות זמנית.
הרציונל שלה בעצם אומר שאם לדוגמה הכנסת תחשוב שהעלילו על חבר כנסת, תפרו לו תיק או דברים מהסוג הזה, היא תוכל בכל זאת להיות עוד איזה חסם בדרך?
את צודקת, אבל אני חושבת שהנושא של תפרו לו תיק או העלילו, זה לא אפשרות שהיא ריאלית במדינת ישראל. בוודאי לא עם כל מנגנוני הבקרה שיש לנו. נדמה לי שהרציונל האמיתי היום זה למנוע רדיפה במובן היותר פוליטי של המילה. ואני אגיד לך באיזה מובן. למשל, קחי חברי כנסת של המיעוטים. וזה לא משנה אם זה מיעוט מהצד השמאלי או מיעוט מהצד הימני. ובכלל, אגב, לכל התיקים שעוסקים בחסינות תמיד קרו בשמות של חברי כנסת מהקצוות. נניח שחבר כנסת באותה תקופה, בתקופה שהחסינות הזאת נולדה, בעצם היו גם סיעות יחיד, קרי למשל את כהנה, אוקיי? או קרי דוגמאות כמו חברי כנסת כמו בזמנו מוחמד מיארי. עכשיו, אלה היו חברי כנסת בודדים. עכשיו, קחי חבר כנסת היום שמייצג סיעה, נניח, של שני חברי כנסת, קטנה, במיעוטים. ומה שהוא אומר הוא בדרך כלל מרגיז וסוטה ומקומם. והיועץ המשפטי מחליט להעמיד אותו לדין, אותו ואת החבר שלו, באותן עבירות. נניח שבכל אופן, לדעתו של היועץ המשפטי, העבירות האלה הן מחוץ למילוי התפקיד, מסיבות okay. כלשהן. והוא יעמיד אותם לדין. בפועל, אם אנחנו נעמיד אותם לדין, אותם חברי כנסת לא יוכלו לייצג את ציבור הבוחרים בכנסת. אנחנו בעצם ננטרל באמצעות הליכים משפטיים, אנחנו ננטרל את האפשרות שלהם לפעול בכנסת. אוקיי? למשל, חבר הכנסת בזמנו רטס שהכניס את הפלאפונים. זאת ללא ספק עבר. הוא טען, אגב, שזה במילוי תפקיד, אבל היועץ המשפטי אמר, אין דברים כאלה במילוי תפקיד. עכשיו, קחי אותו ותכפילי אותו בשלושה או ארבעה חברי כנסת כאלה, שהם כל עשייה שלו. ותעמידי את כולם לדין פלילי, בפועל, עשייה לא מיוצגת, היא לא מיוצגת בוועדות.
יבואו אחרים הבאים ברשימה.
לא יבואו אחרים הבאים ברשימה, מה פתאום? הוא חבר כנסת עד לרגע שבו הוא מורשע בעבירה פלילית, בעבירה פלילית שיש עם הקלון. זאת אומרת, כל מהלך המשפט הוא יכול להישאר חבר כנסת, אבל בפועל הוא יהיה בבית משפט בבוקר, הוא לא יהיה בכנסת. ולכן, אם את מחפשת את הרציונל של ההגנה המיוחדת הזאת, של החסינות הדיונית, זה בעצם כדי ש... כל הכנסת תוכל לפעול באופן חופשי, ללא מורא וללא חשש, מהתנכלויות כאלה ואחרות שהן התנכלויות פוליטיות בעיקרן. ולכן היא עדיין קיימת, היא קמה עם המדינה, עם חוק החסינות מ-51, והיו מסירים את החסינות, היא זמנית, היא רק לתקופת הכהונה של הכנסת, והכנסת לאורך כל שנות כהונתה הסירה את החסינות הדיונית ואפשרה להעמיד לדין חברי כנסת, על דברים שהם עשו שלא קשורים בתפקידם.
זאת אומרת, תמיד, משנת 51 עד שנת 2005, עד לא שנת הסתתר אף חבר כנסת באמת מאחורי
החסינות הדיונית. היו ניסיונות שהם כשלו, למשל בזמנו רפאל פנחסי טען שעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד הן עבירות במילוי תפקיד. ההחלטה הזאת בעצם נפסלה בסופו של יום על ידי בית המשפט. היה הליך של הסרת חסינות שהוא היה הליך לא תקין. הכנסת הצביעה פעם נוספת ולא הסירה את חסינותו, ולכן הוא בגץ. עמד לדין. כן, בגץ כמובן. ולכן הוא עמד לדין רק בכנסת לאחר.
זאת אומרת, היו כבר מקרים שחברי הכנסת שמרו על החסינות של החברים שלהם בעבירות פליליות, אבל זה בכל מקרה נפסל בבגץ. זה היה עד 2005.
נכון מאוד.
לדבר על השינוי בחוק.
נכון, היה פעם אחת, וזה ב-2005 היה האירוע בעצם הדרמטי של פרשת ההצבעות הכפולות, שגרר הרבה מאוד ביקורת חיצונית. הכנסת הרי לא הסירה בסופו של דבר את חסינותו של חבר הכנסת גורולובסקי, שהצביע פעמיים. אני חושבת שהייתה לכנסת אז סיבה טובה לא להסיר את החסינות, כי קרה משהו יוצא דופן עם חבר הכנסת גורולובסקי. הוא גם הצביע פעמיים, אבל הוא מיד לאחר מכן הודה בפני ועדת האתיקה של הכנסת, והוא בעצם נשפט. הוא אמר, נכון, שגיתי, טעיתי, עשיתי משהו לא בסדר, ובכל אופן הכנסת הענישה אותו, ורק לאחר שההליך הזה הסתיים, בעצם הוחלט להעמיד אותו גם לדין פלילי. אז הכנסת אומרת, מה אתם רוצים? חבר הכנסת כבר הודה, איזה מין הליך פלילי הגון יהיה כאן, אם הוא כבר הודה במסגרת הכנסת, ועכשיו הוא נניח, הוא לא יכול כבר להכחיש בבית משפט.
זה באמת במסגרת ממש משהו שהוא קשור לעבודתו הפרלמנטרית.
כן, אבל עדיין עבירה של ניסיון לקבלת דבר במרמה, שזה בעצם ניסיון לקבלת קול במרמה, ווט, במובן של
הצבעה. זה דבר מאוד חמור, אבל הוא עדיין חד משמעית קשור, בוא נאמר, לעבודה בכנסת.
כן, אבל עדיין אין הגנה על עבודה בכנסת. יש הגנה על חסינות במילוי תפקיד. על אף שהוא עשה את זה, וזה לא... תראי, הצבעה כפולה נחשבה לידי בית המשפט משהו שהוא לא במילוי תפקיד. בכל זאת, אני חושבת שהכנסת היה לה היגיון בזה שהיא החליטה. בנסיבות האלה זו עבירה לא... בינינו, לא עבירה קשה. והוא כבר נשפט, אנחנו כבר העמדנו אותו לדין. מה אתם רוטפים אותו פעם נוספת? ובסוף היא החליטה שלא להסיר את החסינות. ואז ההחלטה הזאת הגיעה לבגץ, שבגץ אמר לכנסת, תראו, קודם כל אתם שקלתם שיקולים שלא קיימים בחוק. מה זה הוא כבר נשפט בכנסת? זה לא כתוב בחוק. אתם יכולים לשקול רק את השיקול של חוסר תום לב שהיועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה במקרה שלנו, היה תם לב בהגשת כתב האישום. ולכן בגץ ביטל את ההחלטה של הכנסת והחזיר את זה לכנסת, והכנסת הצביעה פעם נוספת, ואז היה רעש גדול, ומי שעמד, אגב, מי שהיה יושב ראש הכנסת שאמר, רבותיי, אנחנו חייבים לתת תשובה למה שקורה כאן. אנחנו חייבים להעביר את המסר לציבור שהכנסת זה לא עיר מקלט לעבריינים. וזה היה רובי ריבלין, היום נשיא המדינה. ובסופו של דבר הובל תיקון, שזה התיקון
משתת... רגע, ובסופו של דבר, אגב, התיק הזה הסתיים בעמדה לדין.
כן, נחלט.
אז המקרה הזה של גורולובסקי גורם לכך שמשנים את החוק, והוא מתחיל להתעצב כפי שאנחנו מכירים אותו היום. מה היה השינוי המשמעותי שנעשה?
השינוי המשמעותי זה בעצם האמירה הברורה של הכנסת, שלחברי הכנסת ככלל אין חסינות על דברים שהם עושים שהם לא במילוי תפקיד. אין להם. דינם כדין כל אדם אחר, עקרון השוויון ועקרון שלטון החוק הוא זה שקובע. הכלל הוא שלחבר כנסת על דברים שהוא עושה, שלא קשור בתפקידו, אין חסינות, הוא יעמוד לדין כמו כל אדם אחר. אבל לכלל הזה יש בעצם יוצא מן הכלל, או חריג. והחריג הוא שאותו חבר כנסת, שעשה דברים שלא קשורים בתפקידו, יכול לבוא לכנסת ולבקש הגנה מיוחדת של חסינות דיונית. הוא צריך לבוא לכנסת, הוא צריך להגיש את הבקשה הזאת, הוא צריך לקיים אחת מן העילות המפורטות שכתובות בחוק החסינות, ואם הוא עומד בעילות האלה, ועדת הכנסת תיתן לו, ולאחר מכן המליאה תיתן לו. זאת אומרת, הם כאילו הופכים את, את הסדר. קודם כל, הכלל הוא שאין לך. פעם הכלל הוא שיש לך ואפשר להסיר, היום הכלל הוא שאין לך, אבל הכנסת אתה יכול לבקש. והכנסת תיתן לך.
ואגב, התיקון שדיברתי עליו בתחילת הפודקאסט, שראש הממשלה ניסה לשנות את החוק, הוא ניסה פשוט להחזיר את המצב למה שהיה לפני 2005.
שיש
לך? אוטומטית, פשוט להפוך את הסדר, כי אז התהליך הרבה יותר פשוט, וצריך פחות אצבעות בשביל לאשר את זה. אבל בואי ננסה אז להבין מהם העילות, כי אני חושבת שהם יסבירו למאזינים שלנו הרבה מהקמפיינים הציבוריים שאנחנו חשופים אליהם כבר הרבה מאוד זמן.
אז קודם כל יש 4 עילות ומפורטות, שהם נכתבו בעצם בעקבות פסק הדין אז של גורולובסקי. העילה הראשונה, אני רוצה להוריד אותה, לא חשוב הסדר של העילות, אבל אני רוצה להוריד אותה מהסדר היום, כי היא לא רלוונטית למקרהו של ראש הממשלה נתניהו, וזאת עילה שנתפרה במיוחד על הדוגמה של גורולובסקי. זאת אומרת, אם מדובר בעבירה שהיא לא חמורה, ואם הכנסת כבר נקטה בהליכים נגד אותו חבר כנסת, אז אפשר לתת לו הגנה לתקופת כהונתו. וזה לא רלוונטי.
זה רלוונטי למקרה, אגב, של חיים כץ, עוד מעט נדבר עליו, כי הוא טוען שהוא כבר ועדת האתיקה דנה כבר במקרה שלו, והוא משתמש בזה כחלק מהעילות של החסינות שלו, אבל עוד מעט נדבר על חיים כץ.
מאז חיים כץ בעצם, ונתניהו כרגע, בפועל ועדת הכנסת לא באמת דנה בעילות האלה.
ראשונה.
מה שיותר מעניין מבחינתי, זו פעם ראשונה שהעילות האלה יכול מאוד להיות שיגיעו לדיון גם בבית המשפט. זה אומר שיש לנו חוק של הכנסת, חוק חסינות, שמעולם לא פורש. העילות האלה, השיקולים, מה מסתתר מתוכם, אנחנו לא באמת יודעים. מעולם לא פורש הסעיף הזה. לעומת זאת, הביטוי מה זה במילוי תפקיד, יש פסקי דין, עשרות עמודים של פרשנות על הביטוי במילוי תפקיד. ולכן כאן יש לנו בעצם טריטוריה חדשה. אבל בימים אלה, כמעט כל מה שמתעורר במדינת ישראל בימים אלה, זה הכל טריטוריה חדשה.
לא משעמם לנו. אז רגע, מה הם העילות המהותיות?
העילה השנייה זה העילה המרכזית לכל הבקשה של ראש הממשלה נתניהו, וזה העילה שכתב האישום מוגש בחוסר תום לב או תוך אפליה. זאת עילה לא פשוטה בכלל להוכחה, משום שצריך להוכיח בפני הכנסת, בראיות, לא רק להגיד, תופרים לי תיק ורודפים אותי, אלא צריך להוכיח באמצעות ראיות ברורות ומשכנעות, שהיועץ המשפטי, דוקטור אביחי מנדלבליט, בעצם היו לו שיקולים זרים ומניעים נסתרים, שעל פיהם הוא העמיד את ראש הממשלה לדין, מה שלערכתי, המקצועית, אין שום יכולת להוכיח.
מה גם שהיו פה בעבר פוליטיקאים מאוד בכירים שעמדו לדין, זה לא שנתניהו הראשון.
בוודאי שהיו, יש אפילו, אני חושבת, אגף מיוחד במעשיהו, בשביל אנשים שהם, שנקרא שהם אישי ציבור מאוד בכירים, לא רק חברי כנסת וראש ממשלה, גם רב ראשי ונשיא.
כן, אבל אנחנו צריכים להבין לצורך העניין, שלא סתם נתניהו ואנשי הליכוד חוזרים שוב ושוב על הנושא הזה של האפליה והאכיפה בררנית והטיעונים האלה, כי הם חלק מהעילות לבקשת החסינות.
נכון, ולכן הם ללא ספק, זה נועד ככל הנראה ליצור דעת קהל, אלא שדעת הקהל היא לא משנה בדיון בוועדת הכנסת, ובוודאי לא משנה בדיון בסופו של יום בפני בגץ. זאת אומרת, זה שיש דעת קהל ויש אנשים שבאים עם שלטים שכתוב בהם תופרים תיקים ומה שנקרא סחיטה באיומים ומה שלא יהיה, זה לא משנה כהוא זה.
זה קצת כן, כי בסוף מי שמצביע זה חברי כנסת, וחברי כנסת מושפעים מדעת קהל.
אז בואי נתקן גם את זה. כאשר הכנסת עוסקת בחסינות וכאשר הכנסת עוסקת באתיקה, זה שני תפקידים מיוחדים של הכנסת שהיא לוקחת על עצמה בעצם תפקיד של בית משפט. לשפוט חבר כנסת על עבירת משמעת שהוא עושה, זה שפיטה. להניש אותו במובן הזה שהיא אומרת, אתה לא תבוא לכנסת 3 חודשים למעט הצבעות ולא לא תשתתף בדיונים, זה ענישה. כשהכנסת וחסינות, שימי לב מה זה חסינות, זה לתת למישהו הגנה שלא לך ולא לי יש אותה. זאת אומרת, ראש הממשלה נתניהו, נכון להיום שאנחנו מקליטות את זה, לראש הממשלה יש בעצם כבר חסינות. כתב האישום היה צריך להיות מוגש בשני בינואר. ואנחנו היום אחרי זה, ואם הוא לא מוגש, אם הוא מוקפא, סימן שכבר יש לו הגנה. עכשיו, כשהכנסת עוסקת בחסינות, היא בעצם מונעת העמדתו לדין של אדם, הכנסת פועלת כבית משפט.
אבל היא פועלת עדיין כגוף, חברי כנסת, עדיין,
זה נכון,
זה הריאל פוליטיק, עדיין את ההחלטות שלהם מקבלים לפי הפוליטיקה.
משום שבית המשפט אומר, גוף שפועל בתפקיד המעין שיפוטי יש עליו חובות ממערכת המשפט. הוא לא יכול לשקול רק שיפולים פוליטיים. לא יכולים חברי הכנסת לבוא לכנסת ולהגיד, רבותיי, אנחנו מאוד אוהבים את ראש הממשלה נתניהו, וכיוון שאנחנו מאוד אוהבים אותו, ואנחנו חושבים שהוא ראש ממשלה מצוין, אנחנו ניתן לו חסינות. אם כך תתבטא וכך תנמק הכנסת את החלטותיה בנושא החסינות, ההחלטה הזאת תבוטל. היא חייבת לשקול שיקולים של ראיות, היא חייבת לשקול שיקולים ענייניים לעניין הזה, ואם היא לא תקיים את החובה המוטלת עליה להיות גוף מעין שיפוטי, אז בית המשפט מקיים על הכנסת ביקורת שיפוטית מאוד צפופה, משום שזה כאילו מישהו לקח לבית המשפט את התפקיד, מפעיל אותו על פי שיקולים פוליטיים. זה כאילו את הולכת לבית משפט בתיק תעבורה, והשופט אומר, תראי, אני דפנה, אני שמעתי אותך בטלוויזיה, נדמה לי שאת שייכת למפלגה פלונית, אני שייך למפלגה אחרת, ולכן אני מרשיע אותך. הרי הדבר הזה לא יעלה על הדעת.
בגלל זה אמרתי בהתחלה שנתניהו רצה להביא את זה יחד עם פסקת ההתגברות, כדי לבטל את הביקורת השיפוטית. אבל בסדר, בואי נתקדם רגע לפי הסדר.
זה נכון. זה מדויק לחלוטין. זאת אומרת, הדרך היחידה בעצם להעניק חסינות, היא בעצם לא רק להעניק חסינות, אלא באותה מידה צריך לטפל במישהו שיגיד שהחסינות הזאת לא ניתנה קבילה. בצורה בלתי חוקית.
אז רגע, בואו נדבר על שתי העילות, כי יש נוספות, ואז ככה נצלול למהות.
עוד שתיים. אז סיימנו את זאת שעוסקת, כן. אגב, אפליה, לב. זה בעצם הטענה של אפליה, זה טענה של אכיפה בררנית, כפי שנכון אמרת, בעצם שאנשים אחרים לא עומדים לדין, על עבירות דומות לאלו
נכון,
שמיוחסות.
נכון, ראינו בבקשת החסינות של נתניהו, איתן קאבל, יוזמי חוק ישראל היום,
כן,
חד משמעית זה עלה.
כן, אני חושבת שאפשר לתת תשובה מאוד ברורה. לפעמים אדם, לא עומד, אדם אחר לא עומד לדין מסיבה מאוד פשוטה, שאין כלפיו ראיות. אין ראיות. זה לא שמה שהוא עשה זה בסדר, זה שאתה לא יכול להוכיח את זה. ואני מזכירה לך בינינו, מה קרה לאהוד אולמרט כשהוא עמד לדין בפעם הראשונה בבית המשפט המחוזי, ולא היו הקלטות של שולה זקן? הוא זוכה. הוא זוכה למה? לא בגלל שמה שהוא עשה היה בסדר, אלא בגלל שלא ניתן היה להוכיח את מה שנעשה. ואחר כך הגיעו באירוע קלטות, ופתאום ברגע שיש קלטת, יש ראייה. ויכול להיות שההבדל בין העמדה לדין של א' והעמדה לדין של ב', זה לא שיש אכיפה בררנית. זה שלגבי א' יש לי ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות, במובן שיש לי קלטת. ובשני, אין לי בכלל ראייה. אז אני מאוד מתוסכל, יגיד למשל היועץ המשפטי, הייתי מאוד רוצה להעמיד אותו לדין, אבל אני לא יכול. אז זה לגבי אכיפה בררנית. העילה השלישית היא מאוד מעניינת. היא אומרת, שהכנסת יכולה לתת את אותה הגנה מיוחדת של חסינות דיונית, אם חבר הכנסת טוען שהמעשה נעשה בעצם במסגרת מילוי התפקיד. והטענה הזאת
זה היא... חיים כץ.
אוקיי, הטענה הזאת היא בעייתית מאוד בעיניי, את המועבדה שהכנסת כתבה אותה, משום שבעצם הכנסת אומרת, תראה, היועץ המשפטי לא יודע להבחין בין מה זה במילוי תפקיד או לא. והוא הגיש כתב אישום על משהו שהוא בעצם נמצא בליבה של התפקיד שלי. ולכן הכנסת בעצם בעילה הזאת רוצה להתגבר על היועץ המשפטי לממשלה. להגיד לו, תשמע אדוני, אתה טועה. מי אתה בכלל שתחליט אם זה במילוי תפקיד או לא? אנחנו מחליטים האם עבירות מן הסוג הזה הן במילוי תפקיד או לא. Mm-hmm. אני מניחה שהפרשנות לעילה הזאת בבית המשפט תהיה מאוד מאוד צרה, עד כמעט בלתי אפשרית. השאלה אם זה במילוי תפקיד או לא, זאת לא החלטה פוליטית, וזו לא החלטה של הכנסת, זו החלטה משפטית.
אבל למה שמישהו ישתמש בסעיף הזה? הרי יש לנו עוד עולם שלם של חסינות מהותית. למה שמישהו במסגרת הבקשה לחסינות דיונית יבקש את העילה הזאת?
הוא יבקש משהו שהיועץ המשפטי כבר הגיש...
זה אומר שכבר הוגש נגדו כתב אישום.
אם הוגש נגדו כתב אישום, זה אומר שמישהו כבר סיווג את המעשים שלו מחוץ למעגל הזה של מילוי תפקיד. ואם מישהו כבר סיווג את המעשים, מי שמבקש בעצם טוען כלפי המישהו הזה, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, הוא טוען כלפיו, אתה טעית. אתה אמרת שזה לא במילוי תפקיד, אבל לי מותר לעשות עבירות כאלה בתפקיד.
זה בדיוק חיים כץ, זה בדיוק חיים כץ.
זה יהיה מאוד מעניין לראות.
הסיפור של חיים כץ זה סיפור על חוק שהוא קידם, כשהוא היה יושב ראש ועדה, שהמשטרה טוענת שחבר שלו עשוי היה ליהנות מהרווחים של אותו חוק וכדומה. ובא חיים כץ ואומר, רעיון לחוק יכול להגיע מכל אחד. זאת אומרת, אז אני עשיתי את זה במסגרת מילוי התפקיד שלי. זו בעצם הבקשה של חיים כץ.
אז קודם כל יהיה מאוד מעניין לראות את הדיון. ובסופו של יום, אם הכנסת תיתן הגנה לחיים כץ, השאלה הזאת תגיע מיד לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון, אגב, בתיקים של חסינות יושב בדרך כלל בהרכבים גדולים. התיק של גורולובסקי נידון בהרכב של 7 שופטים. ויהיה מאוד מעניין לראות מה תהיה הפרשנות של בית המשפט. זאת תהיה הפעם הראשונה. אם באמת ידונו בתיק של כץ ראשון, לפני התיק של נתניהו, אגב, אני אומר בסוגריים שההגינות מחייבת זאת.
שקודם ידונו בכץ?
קודם כל הוא מחכה כבר חודשיים. לדיון בחסינות. אז אם מקימים את ועדת הכנסת מהר מהר, אז קודם כל הכנסת תנהג בצורה, מה שנראה, ראויה. ותעמיד, קודם כל תבדוק את התיק הראשון, לא את התיק הכי מעניין מבחינתה, שזה לצורך העניין נתניהו, אלא קודם כל יהיה סדר. והסדר זה
הם לא עושים כלום, הם יכולים בבוקר חיים כץ, בערב נתניהו, בצהריים, הם לא עושים כלום. כבר שנה, יש להם זמן לדון בהכל.
כן, אני מניחה שבכל אופן הם עושים. אז העילה הזאת היא מאוד בעייתית. אני רוצה להניח.
בכל אופן זה מוסד בעיניי. ועדת הכנסת עוד לא הוקמה, אז ודאי שהיא לא עושה שום דבר.
זה מוסד בעיניי, והוא מוסד.
לא רק שהם לא עושים, הם עוד לא הוקמו בכלל בשביל לעשות, אבל בסדר, אנחנו עוד בוועדה מסדרת, עוד מעט נדבר על זה שהופכת להיות ועדת הכנסת. והעילה הרביעית,
העילה הרביעית היא גם, אגב נתניהו ביקש,
פגיעה בייצוג וכדומה.
כן, זה לא פגיעה בייצוג, זה בעצם ניהול המשפט יגרום נזק של ממש לתפקודה של הכנסת. לתפקודה של הכנסת, לתפקוד ועדותיה, או לייצוג ציבור הבוחרים. ושימי לב, המילה ייצוג ציבור הבוחרים באה אחרי כנסת וועדותיה, ואז ייצוג ציבור הבוחרים. זה לא בנפרד, זה בהקשר של הכנסת. זאת אומרת, שהבוחרים לא יהיו מיוצגים בכנסת, כי אתם מנטרלים חברי כנסת כאלה שהם בעצם של המיעוט. אבל זאת לא כל העילה. ומה שמעניין שכל הזמן מצטטים רק את החלק הראשון. העילה הזאת יש לה גם המשך, וההמשך הוא, והכל בהתחשב בעצם בחומרת העבירה ובנסיבותיה, והעניין שיש לציבור להעמיד לדין במקרים חמורים. זאת אומרת, ככל שהעבירה היא חמורה יותר, ואנחנו מדברים כאן על שוחד, שהיא עבירת השחיתות החמורה ביותר, המשקל משתנה.
האיזונים.
האיזון אוקיי, משתנה, ולכן צריך לקחת בחשבון, אם מדובר בעבירה מינורית, ואתם ממילא מנטרלים חבר כנסת מן המיעוט, אז יכול להיות שיש מקום להגן בחסינות דיונית. אבל אני בספק אם זה מתקיים בנסיבות של ראש הממשלה. אגב, מעניין, בכתב הבקשה שלו, במכתב שהוא הגיש, הוא טען שיפגע ייצוג בכנסת משום שיש 333 עדים שחלקם הם חברי כנסת. אז אם הם צריכים ללכת למשפט, אז בעצם הם לא יהיו בכנסת, ואז ייפגע ייצוג הכנסת. אגב, זה לא ספק, אני כשראיתי את זה חייכתי לעצמי ואמרתי, זו ללא ספק פרשנות מאוד מקורית של הסעיף, יצירתית ומקורית. אני לא יודעת אם זו כוונת המחוקק, אבל לא ספק בהחלט.
זו דרך מעניינת להסתכל על זה מחדש. מאוד. לזה כשמחוקקים לא יכולים לעלות על הדעת
את כל ה... עוד משפט אחד אני אומר, לפני שאנחנו נסיים את ההליך הזה, וקראתי את זה גם בכתב הבקשה של ראש הממשלה לחסינות, זה שהוא מתכוון להביא לכנסת ראיות ועדים. דהיינו, לנהל בעצם סוג של משפט מוקדם למשפט שאמור להתנהם לאחר מכן. והיועץ המשפטי כבר רמז היום שהדבר הזה לא אפשרי. זה לא רק היועץ המשפטי רמז, בית המשפט כבר אמר בפסיקה של גורולובסקי אגב, שוועדת הכנסת היא לא בית משפט. היא לא שומעת עדים, והיא לא מנתחת ראיות.
אבל okay. אמרת שהוא חייב להביא ראיות בשביל להוכיח כן, חוסר תום
אבל,
לב.
שוב, אבל ראיות שמתייחסות אך ורק לנקודה הקונקרטית הזו. לא בוא אני עכשיו אוכיח לכם את כל הטענות שיש לי במשפט. זה לא מקום להביא את עדי ההגנה, ובוודאי לא את עדי התביעה. ולכן על השאלה האם מותר יהיה להביא עדים, אני מניחה שאנחנו צפויות למאבק משפטי, נוסף רק על השאלה הזאת. האם אפשר יהיה לנהל סוג של מה שנקרא משפט לציבור במסגרת ועדת הכנסת? אני מניחה שראש הממשלה אולי יהיה מעוניין בזה, כדי להוכיח, תראו מה עושים לי, מה זה אכיפה בררנית. אבל העניין הזה כדאי לומר שכל הטענות שלו, כל הטענות שקראתי במסגרת כתב הבקשה שלו, הן כולן טענות מקדמיות בהליך הפלילי. הוא יכול לטעון אכיפה בררנית במסגרת הדיון המשפטי שלו. במסגרת התיק הפלילי שינוהל טענה מקדמית, זה אכיפה בררנית ולהוכיח אותה. ואז המשפט יבוטל אם זה נכון. הוא יכול גם להוכיח את הנושא של חוסר תום לב. הוא יכול בעצם לטעון את כל הטענות האלה בבית המשפט. הניסיון אבל... לקחת את בית המשפט ולהקדים את זה, להביא את זה קודם לכנסת, הוא ניסיון לדעתי שלא יצליח.
אז אם אני מבינה נכון ממך, את חושבת שהסיכוי שבג"ץ יתערב וימנע דבר כזה הוא גבוה?
אני חושבת, מהיכרותי עם המטריה של חסינות, שאף לא אחת מן העילות עומדת לזכותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא יוכל להוכיח חוסם תום לב, וגם לא אכיפה בררנית, ובוודאי לא פגיעה בייצוג הבוחרים בכנסת, על ידי זה שחברי הכנסת הולכים, ושהמעשים המיוחסים...
למה לא בעצם? כי הוא יגיד, בחרו אותי, תראו, למרות שכולם יודעים את החשודות נגדי, בחרו בי שוב, זה פגיעה ברצון הבוחרים. והוא ראש ממשלה, הוא לא סתם חבר
לא
כנסת.
בוחרים, דווקא בילה שראש ממשלה, זה חסינות חברי הכנסת, ונועדה להגן על הייצוג של הבוחרים בכנסת. ואני שואלת, האם הייצוג, נניח שהליכוד יקבל 40 מנדטים, האם הייצוג של הליכוד בכנסת, הייצוג שלו בכנסת ייפגע מזה שאחד מתוך ה-40 ילך לבית משפט? זאת השאלה. שוב, אנחנו לא בוחרים ראש ממשלה, אנחנו בוחרים מפלגה. אנחנו עדיין בשיטה הפרלמנטרית הרגילה והישנה, ואולי אפילו הטובה שלנו. אם נעבור לשיטה אחרת, אז המשמעות של העילות תהיה אחרת. אם נעבור לבחירה ישירה של ראש ממשלה, אז המושג פגיעה בייצוג הבוחרים יכול להיות שהוא יקבל פרשנות אחרת. אבל הרגע אנחנו עוסקים בשיטה שהיא שיטה פרלמנטרית, ואני אזכיר לך, בשבוע שעבר ביום ראשון היה דיון בבגץ בשאלה אם ניתן להטיל את הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו. אחד המשפטים שבית המשפט אמר כשהוא מחק את העתירה, זה שלא רק שהשאלה הזאת לא התעוררה, אלא שהציבור הולך לבחור מפלגה. ואצלנו אין בחירה ישירה. והדברים האלה לא נאמרו סתם. זה כל הזמן להזכיר את זה. אנחנו לא בוחרים ראש ממשלה.
הפרק בחסות סוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת סיבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. כל המצעים של סוהם עשויים מ-100% כותנה מזן פימה, בעלת סיבים ארוכים וצפופים, המכונה גם כותנה מצרית, סיבים שנותנים את התחושה הנעימה והמפנקת ביותר. סוהם מציעה לכם לנסות את המצעים והמגבות שלה במשך 90 יום, כדי שתוכלו להתרשם בעצמכם מהאיכות ייחודית והעיצוב היפה. לא אהבתם מכל סיבה שהיא? סוהם תאסוף אותם מביתכם וכספיכם יוחזר לכם במלוא. בקרו בסוהם.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
מה הסיכוי להערכתך שעכשיו נתחיל לראות איזה שימוש רחב יותר בכלי הזה? הרבה אנשים אומרים, זה לא רק נתניהו, זה גם ליצמן ודרי, והנה חיים כץ, ועכשיו ככה נתחיל לראות...
יש לך גם שר ביטן?
נכון, עכשיו את שר חקלאות ביטן, אבל לדעתי ביטן אמר שהוא לא מתכוון להסתתר מאחורי חסינותו, אם אינני טועה, אולי הוא שינה דעתו קשורה שזה נהיה אופנתי. שאלתי, האם לדעתך יכול להיות מין פה הליך של שמור לי ושמור לך, או יותר ככה... חסינויות כאלה שיאושרו בכנסת, ואם אני מבינה נכון את הרמיזה שלך, בסיכוי גבוה ייפסלו בבגץ.
ברגע שיהיה דיון בבגץ, יהיה מאוד מעניין מבחינתי לבדוק מה בית המשפט יש לו לומר על הפרשנות של הסעיפים האלה. ולפי הפרשנות של הסעיפים האלה שבית המשפט ייתן, בדיוק כמו שהוא נתן פרשנות לשאלה מה זה במילוי תפקיד. בפעם הראשונה, כולם חשוב, זה הכל במילוי תפקיד. אוקיי, אני יכול לעשות עבירה, אמר פנחסי, שהיא רישום כוזק במסמכי תאגיד, כי זה במילוי תפקיד. אז בא בית המשפט, בפסק דין של עשרות עמודים, קבע בדיוק את המבחנים לבמילוי תפקיד. מה שאנחנו צריכים עכשיו זה את המבחנים לחסינות הזאת. ולאור התוצאה של בגץ, אם הוא יגיע לדיון, אז אנחנו נוכל להעריך מה הסיכויים של כל יתרה במרכאות החשודים.
כי אגב, גם הדברים שנתניהו חשוד בהם, הם חלקם, אפשר לומר, שבמסגרת התפקיד.
אני לא חושבת שמדובר
בית. כשר תקשורת, כראש
קודם כל, התפקיד המוגן הוא תפקיד חבר הכנסת, הוא לא תפקיד של שר. שנית, אנחנו מדברים על עבירות שהן בעצם כלי העבודה העיקרי של חבר הכנסת. ואלה עבירות מיקרופון, אני קוראת להן. ומעשים של מרמה והפרת אמונים הם לא עבירות מיקרופון.
זאת אומרת, זה כבר נקבע בעבר בפסיקה, זה לא דבר שאנחנו מתחילים לדון בו עכשיו.
יש קפיות מפורשות לגבי העובדה ששוחד זה לא דבר שהוא במילוי תפקיד. זה הכל. ברור כשמש. לא רק אצלנו, אגב, בשום מקום אחר. אני לא מכירה הגנה כזאת שניתנת בעולם לאנשים שחשודים בלקיחת שוחד.
אנחנו ככה חותרות לסיום. מה באשר לטענה של נתניהו? שזה הכל זמני, שזה רק לכנסת הנקודתית הזאת, שהוא לא מסתתר, שהוא בבוא היום התייצב בבית המשפט. בתיק 2000 אני מבינה שהוא ביקש את אותה חסינות מהותית שהיא לכל החיים.
הוא ביקש לא רק בתיק 2000, נדמה לי שגם בתיק 1000, הוא ביקש נדמה לי שבשניהם, אולי אני טועה, אבל את תקני אותי. ברגע שהוא מבקש חסינות במילוי תפקיד, זה אומר שהוא מבקש שהכנסת תיתן לו הגנה כאילו זה נעשה במסגרת מילוי התפקיד, ואז כמובן מדובר בהגנה לנצח, לא הגנה זמנית. החסינות הדיונית בתיקים האחרים היא חסינות לאותה כנסת. אבל אפשר, אם המשפט לא החל, לנסות ולהגיש בקשה גם בכנסת שלאחר מכן.
ולכן, אם קיבלת.
אם קיבלת בוודאי.
או ולא, אם לא דנו בזה.
נכון. ולכן אנחנו עוד לא יודעים עד כמה זמני העניין הזה. אם היא תידון בכנסת הזו ותדחה, זאת אומרת, אם יספיקו לדון בכנסת הזו, והבקשה לחסינות תידחה, אגב, החלטת ועדת הכנסת. אם החסינות נדחית, זאת אומרת, אם ועדת הכנסת לא נותנת לו, על פי החוק ההחלטה היא סופית. זה כן, לא מגיע למליאה.
כן, ועדת כנסת ואז מליאה, לא?
לא. אם זה נדחה, זה
אם
סופי.
אם זה נדחה, זה מספיק. אם זה נותנים, מאושר, צריך ללכת למליאה.
ואם הם לא נותנים, אז זה סופי, החלטה היא סופית, וזה אומר שלמחרת היום, היועץ המשפטי רשאי להגיש את כתב האישום ולהתחיל את המשפט.
את אמרת שלצורך העניין יש סיכוי טוב שבגץ יתערב בהחלטה לשמור את החסינות של נתניהו, אם העילות לדעתו לא יהיו מספיק משכנות. נכון. האם הוא גם יכול להתערב, אם מתכנסת ועדת הכנסת שבו היא ועדה פוליטית לכל דבר, והיא מחליטה כמה ימים לפני הבחירות, או מניחה שזה יהיה אולי לכל היותר כמה שבועות, נניח, להסיר את החסינות של נתניהו. האם יש סיכוי שגם בזה...
להסיר זאת אומרת לא לתת לו. אין,
לא
אין
לתת.
להסיר. לא לתת.
האם יש סיכוי שגם בזה בגץ יתערב, ואומר, זה לא יכול להיות, כי זה קרוב לבחירות, או כי זה ועדה פוליטית, או דברים מהסוג הזה?
אני לא יודעת להעריך את האפשרות הזאת. קודם כל צריך לדעת מי... צריך לראות מי
יגיש
את העתירה הזאת. זאת
אומרת, זה נשמע לא סביר, אבל כן. לצורך העניין...
קודם כל בגץ יכול להתערב גם בהחלטה לא להסיר. בייחוד אם השיקולים היו לא ענייניים. למשל, יש לנו רוב פוליטי, ואנחנו מחליטים, בגלל שיש לנו רוב פוליטי, לא לתת לך. בלי לדון בכלל בעילות. אנחנו לא מאמינים לך, יגידו למשל חברי הכנסת, אנחנו חושבים שלא מגיע לך, אנחנו כרגע יש לנו רוב פוליטי קוניוקטורלי לכנסת הזאת, ואנחנו מחליטים להשתמש ברוב הפוליטי, ולכן אנחנו לא ניתן לך את החסינות. אם זאת תהיה הנמקה, אז ההנמקה הזאת היא במרכאות בגיצה. במובן הזה שאפשר להביא אותה לבית המשפט, ואפילו להביא לביטול ההחלטה של ועדת הכנסת.
אבל זה לא סביר.
אני לא יודעת שאם זה לא סביר. אם ההנמקה לא תהיה ראויה בעיניי, על פי הכללים שחלים על הכנסת כגוף מעין שיפוטי, בית המשפט יכול בהחלט להתערב. זה לא עניין של בעד נתניהו או נגד נתניהו. זה אם הכנסת מפעילה את הסמכויות שלה בצורה הולמת.
הגיונית.
כדין, כפי שהיא חייבת להפעיל אותם.
אז לסיום, אם באמת ככה היינו צריכים לעשות לאור הניסיון שצברנו, כמו שאת אומרת, אנחנו כל הזמן ככה צועדים בדרך לא זרועה, והיינו עכשיו צריכים לעשות שינוי בחוק החסינות או ללמוד מה... בוא נאמר, מהטעויות שאנחנו רואים עכשיו, כשאנחנו נתקלים גם בתיקי, גם בחיים כץ, גם בנתניהו, בעתיד נוספים, היית פשוט אולי מבטלת לחלוטין את האפשרות לקבל חסינות על חסינות דיונית, או שאת בכל זאת חושבת שיש בצורך?
אם את שואלת את דעתי, אני הייתי מבטלת לחלוטין את החסינות שלו במילוי תפקיד, ומרחיבה עד כמה שאפשר את החסינות במילוי תפקיד. זאת אומרת, אני בעד הגנה רחבה מאוד לחברי הכנסת במסגרת עבודתם. גם כזו שלא נראית אולי לציבור, ושהיא לא במרכאות נראית טוב. אוקיי, לחבר הכנסת יש תפקיד של חבר כנסת, ואצלנו מדינה שסועה עם מפלגות סקטוריאליות, שמייצגות ציבור שונה, עם צרכים שונים, צריך שיהיה להם חופש לפעול, גם אם הדברים שהם אומרים הם בגבולות המעשים הלא חוקים.
אגב, אני אתן דוגמה קלאסית לחסינות שהיא אחד. כמה באמת זה נושא חשוב, אתמול שוחחתי עם חברת הכנסת מירב כהן, מזכירה אותה פה לפעמים בעבודתה החברתית החשובה, שהיא הגישה דוח על חברות שעושקות קשישים. והתחילו תביעות ואיומים ולחצים וכדומה, ואלמלא היא הייתה חברת כנסת שהיה לה תאגנה, היא ודאי לא הייתה יכולה להוציא את הדוח הזה, כי פשוט היא לא הייתה יכולה לעמוד בכוחות הכלכליים האדירים שמנגד.
אז בואי נסיים.
זו דוגמה קלאסית לחסינות מהותית חשובה.
את צודקת, והדוגמה הטובה ביותר היא הדוגמה שקוראים לה בנימין נתניהו. בנימין נתניהו ב-1995 היה ראש האופוזיציה. היה דיון בכנסת על השאלה האם באמת ממשלת רבין מתכוונת לרדת מהגולן. ועלה שר החוץ, היה אז פרס, ואמר לא, אין דבר כזה, מה פתאום. אוקיי? ואז בנימין נתניהו, שנהם קודם ואמר, זה התוכניות שלכם, אמר, אוקיי? ופרס אמר לנתניהו, תשמע, מה שאתה אומר שיש תוכניות כאלה זה בלוף. ונתניהו אמר, בלוף? אני אראה לך. ושלף מכיס החליפה שלו מסמך סודי ביותר של הצבא, שכונה מסמך שטאובר, והקריא את תוכנו מעל דוכן הנועמים. זה גילוי, ידיעה סודית, זו עבירה פלילית לא פשוטה. ורצו ליועץ המשפטי ואמרו, הנה, תעמיד לדין את נתניהו, הוא גילה ידיעה סודית. היועץ המשפטי אמר, רבותיי, זה במסגרת מילוי התפקיד. ורצו לבגץ. ובגץ ישב בהרכב שלושה שופטים, ופה אחד אמר, המעשה של נתניהו, זה מעשה של גילוי סוד, זה לא, אתה עושה אותו בצורה של התבטאות, אבל זה מעשה, זה חלק אינטגרלי ממילוי התפקיד של מישהו שנמצא כרגע בראש האופוזיציה. וזו הדוגמה הטובה ביותר של ההגנה שאכן צריכה להיות קיימת. האם לתת להם הגנה על דברים שהם עושים שלא במילוי תפקיד? תשובתי, לדעתי, התשובה היא לא. יפה שעה אחת קודם שהכנסת תבטל את החסינות הדיונית ותקדש את העיקרון של שוויון בפני החוק. הגנה מצוינת לחברי הכנסת על מה שהם עושים במילוי התפקיד. אם הם עושים דברים שלא קשורים בתפקידם, דינם צריך להיות כדין כל אדם אחר.
ומה באשר באמת למקרה כמו חיים כץ? ככה איתו נסיים, שהוא באמת ככה, בוא נאמר, הוא אפור. מצד אחד הוא מקדם חוק, מצד שני...
בואי נשאיר אותו פתוח.
כן, זה מאוד מבלבל.
זה נכון.
זה מקרה אולי אחד...
אני חושבת שהיועץ המשפטי לממשלה, שאני מחזיקה אותו תם לב בכל הנוגע, וגם איש מקצוע במובן של הבנה של מה זה במילוי תפקיד, ברגע שבכל אופן הוא החליט להעמיד אותו לדין, אגב, היה גם חשד לשוחד במקרה שלו, ובכל אופן הוא רד, סעיף ונשאר רק מרמה והפרת אמונים. הפרטים לא מספיק ידועים של התיק עצמו, ולכן אני משאירה את זה בסימן שאלה. יכול להיות שתהיה לנו תובנה חדשה, חכמה יותר, לאחר שהתיק הזה יידון.
פרופסור סוזי נבות, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לנו. לך.
אגב, קראתי מחקר מעניין שאצל נשים מרבים להסיר את התואר יותר מאשר אצל גברים מבחינה סטטיסטית. אז אני מקפידה לומר שאת פרופסור, ותקפידי על זה גם.
עבודה קשה.
אז תודה רבה שהגעת אלינו. אני רק ככה הודעה קצרה לכם. בעשירי בפברואר אני מגיעה למודיעין, להרצאה על סודות ההפעלה של הפוליטיקאים. יותר מאשמח לפגוש אתכם. כרטיסים דרך Think and Drink. תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, שפה יושב ומקשיב רוב קשב. איתמר סוויסה, העורך, מתן בר התחקירה, נתי צנעני. תודה לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ולדני תימור, המנהל העסקי. ותודה רבה לכם שאתם חוזרים אלינו פרק אחרי פרק, כבר מתקרבים ל-80 פרקים. תמשיכו להפיץ אותנו וניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.